בעזרת השם היום נלמד סיפור שמובא בספר שמואל ב'. למעשה, אנחנו מקווים שיגיע אלינו הספר, אבל אם לא נלמד את זה בעל פה, הסיפור הזה הוא מובא בספר שמואל ב', פרק כ"ד, וזהו הסיפור האחרון שמובא בנביא בחייו של דוד המלך. מאורע שקרה בחייו של דוד המלך. הסיפור מתחיל בפסוק. בנביא כתוב, ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויעשה לדוד למנות את העם. דוד המלך פנה ליואב בן צוריה, שבאותו זמן היה שר הצבא. יואב בן צוריה היה למעשה בן אחותו של דוד המלך. צוריה זה הייתה אחות דוד המלך. ודוד המלך פנה אל יואב בן צוריה והוא אמר לו, לך תמנה את העם ותגיד לי את המספר. יואב בן צוריה אמר לדוד המלך, הרי אדוני המלך יודע שאסור למנות את העם. למה אתה צריך עכשיו את מניין העם? אם אין ציווי מהקדוש ברוך הוא, או שיש איזה צורך מיוחד, אז אסור למנות את העם. זה ידוע שזה אחד האיסורים. אז אמר לו יואב בן צוריה, בשביל מה אתה צריך את זה? כתוב בספר שמואל, ויחזק פקודת המלך על יואב. אמר לו, אני המלך, אני קובע, לך תמנע את העם. טוב, לא הייתה ברירה ליואב בן צוריה, הוא הלך ומנע את עם ישראל. כתוב שזה לקח לו 9 חודשים ו-20 יום. אחרי 9 חודשים ו-20 יום חזר יואב בן צוריה לדוד המלך. הוא הלך עם כמה מהמפקדים של הצבא, והם עברו בכל הארץ, כתוב מהצפון עד לדרום, ומנו את העם. חזר אחרי 9 חודשים ו-20 יום ואמר לדוד המלך את מניין העם. הוא אמר לו את המספר. באותו רגע שהוא אמר לו את מניין העם, כתוב בשמואל ב', כתוב ויח לב דוד אותו. הכוונה, פתאום הוא הרגיש צער וחרטה גדולה מאוד. מה עשיתי? בשביל מה בעצם ציוויתי על יואב בן צוריה ללכת למנות את העם? הצטער בצער גדול מאוד, וכתוב שהוא מיד ביקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. אבל זה כבר לא עזר, זה כבר היה מאוחר מדי. הקדוש ברוך הוא שלח את הנביא שהיה באותה תקופה, קראו לו גד החוזה. בתקופת דוד המלך היה בעיקר 3 נביאים, בהתחלה שמואל הנביא, נתן הנביא, ובסוף ימיו גד החוזה, שהוא גם היה נביא. הקדוש ברוך אמר לגד החוזה, לך תגיד לדוד המלך שבגלל שהוא מנע את העם צריך להיות 1 מ-3 עונשים. יש 3 עונשים שדוד המלך יבחר מה הוא בוכה, מה הוא מחליט מה3 עונשים האלה. מה הם ה3 עונשים? אמר לו, או 3 שנים יהיה רעב בארץ, או 3 חודשים ינוסו מפני האויבים, זאת אומרת שיהיה מלחמות והאויבים ינצחו אותנו, או 3 ימים יהיה דבר. 3 ימים יהיה דבר בישראל. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא אמר לגד החוזה, מכיוון שדוד המלך הוא המלך, בתור המלך אני נותן לו לבחור איזה עונש הוא רוצה. הלך גד החוזה לדוד המלך ואמר לו את זה. אמר לו, בגלל שמנית את העם, אז לכן אתה צריך לבחור 1 מ-3 העונשים. ועל זה דוד המלך אמר את הפסוק, הפסוק ידוע, שאנחנו אומרים אותו בהרבה מקרים, בהרבה מצבים. דוד המלך אמר, על זה ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, ואל ניפול ביד אדם. מה הכוונה? אמר דוד המלך, אם יהיה רעב בארץ, נצטרך את הגויים. אם יהיה מלחמות, בוודאי ובוודאי שאנחנו נצטרך את הרחמים של הגויים. יותר טוב שיהיה דבר, זה חשבון רק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש הרבה רחמים. אז עדיף שיהיה העונש של השלושה ימים דבר. אז הוא בחר שיהיה 3 ימים דבר, דוד המלך. כתוב בספר שמואל ב' שויקה המלאך מבוקר ועד עת. חז"ל אומרים, יש אומרים שהדבר שהיה אמור להיות 3 ימים, יש אומרים שנמשך 5 דקות, יש אומרים שנמשך יממה, אבל הוא התבטל באמצע. המגפת דבר התבטלה באמצע. דבר ראשון, מה שאנחנו רואים מפה, שכשיש חס ושלום מחלות בעם ישראל, אז אפשר לעשות את כל ההשתדלויות הרפואיות, אבל צריך לדעת מה השורש של הרפואות. יש מלאך שנגזר, שחס ושלום הוא מעביר את הגזרה. הגזרה הזאת התבטלה. מתי ואיך התבטלה הגזרה? בשעה שהמלאך, כתוב בספר שמואל ב', שהמלאך התחיל לטוס מהצפון לכיוון הדרום ולהקות בדבר. להקות, היה לו חרב ביד עם המחלה והוא מכה. בשעה שהוא הגיע מעל הר הבית, בדיוק מעל הר הבית, באותו רגע הקדוש ברוך הוא עשה שני דברים. דבר ראשון, הוא פתח את העיניים של דוד המלך, דוד המלך ראה את המלאך. זה היה דבר ראשון. דבר שני, הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, הרף לך, רב לך מלהקות. נתבטלה הגזרה. הוא ביטל את הגזרה. אומרים חז"ל, למה הוא ביטל את הגזרה? שהמלאך היה מעל הר הבית, נזכר הקדוש ברוך הוא בעקדתו של יצחק שהיה בהר הבית, ושם זה המקום שמוחלים לעם ישראל על העוונות שלהם, בזכות העקדה. מיד מחל הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וביטל את הגזרה הזאת. התבטלה הגזרה. דוד המלך ראה את המלאך, ושמע את הקדוש ברוך הוא אומר למלאך, רב לך אל תוסף להקות בעם ישראל. כתוב בספר שמואל, שמואל ב', מכאן עם ישראל למד לדעת היכן הוא מקום בית המקדש. צריך לדעת, לא ידענו עם ישראל בשעה שנכנס לארץ ישראל, ידענו שיש מקום שהוא מיועד להיות המקום של בית המקדש, הר הבית, אבל לא ידענו היכן אמור להיות המקום הזה. דוד המלך כל ימי חייו חיפש את המקום הזה.
אז בגלל זה המלחמות שם עכשיו בהר הבית?
תכף אנחנו נגיע, לאט לאט אנחנו נגיע לזה. אז עם ישראל ידע שיש מקום שמיועד להיות המקום של בית המקדש. דוד המלך כל ימי חייו חיפש את המקום הזה. כתוב, בספר שמואל כתוב, הרבה שנים לפני זה, אולי בערך 40 שנה לפני זה, דוד המלך עם שמואל הנביא ישבו לילה שלם, היה להם סימנים למקום, אז הם מצאו את האזור של הר הבית, אבל לא מצאו את המקום המדויק. כי מי שישים לב, יתבונן, יש שם כמה כיפות הרים, כמה הרים סביב. הר הזיתים, הר ציון, הר הבית.
זה היה בנחלתו של נפתלי?
סליחה?
זה היה בנחלתו של נפתלי?
לא. הר הבית היה בשני שבטים. יש גבול של שתי שבטים שחוצה את הר הבית, יהודה ובנימין. הר הבית.
נכון, בנימין.
כן. בין כתפיו שכן. בין כתבי השכן, כוונה זה הולך על בית המקדש. דוד המלך כל ימי חייו רצה לדעת את המקום המדויק, והוא לא הצליח לדעת עד המאורע הזה. במאורע הזה למעשה התגלה לתמיד ולנצח נצחים מקום הר הבית. הרי דוד המלך לפני זה מה הוא אמר? כתוב בתהילים, אם אתן שינה לעיניי תנומה לאפפיי עד אמצא מקום לאביר יעקב, שהוא רצה למצוא את המקום שבו זה השראת השכינה של עם ישראל. מהמאורע הזה מצא דוד המלך את הר הבית. מה עשה דוד המלך? המקום הזה היה בבעלות של גוי, קראו לו ארוונה היבוסי. מיד הלך מדוד המלך לארוונה היבוסי וקנה ממנו את מקום הר הבית. כשהוא קנה ממנו את מקום הר הבית, הוא מיד ניקה את המקום והכין את היסודות למזבח. יש סיפור, אם נספיק נספר אותו בהמשך, שם היו השיטין. השיטין זה שתי נקבים שחצובים בסלע. כתוב חז"ל אומרים מששת ימי בראשית. מה זה בראשית? ברא שיט, ברא את השיטין. מששת ימי בראשית שתי נקבים שבנויים עד מגיעים עד לתאומות. על השיטין היה הסיבות עמוקות למה הוא בנה את המזבח על השיטין. דוד המלך הלך הביתה, מה הוא התכוון לעשות? לקום מחר בבוקר ולבנות את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר לגד החוזה, לך אליו, תגיד לו שהוא לא בונה את בית המקדש. טוב, אז גד החוזה אמר, טוב, מחר בבוקר אני אלך להגיד לו. ואז הוא אמר לו, לא, 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 לך עכשיו. אם אתה תחכה עד הבוקר, חצי בית המקדש כבר קיים. דוד המלך זה אדם חרוץ, הוא זריז. הוא מחליט לעשות משהו, מיד עושה את זה. הוא לא משתהה, הוא לא מתמהמה, דוד המלך. שלח אותו באמצע הלילה, להגיד לדוד המלך, לא אתה תבנה את הבית. מדוע? הבן שלך. זה מיועד פה לבן שלך. אותו זמן דוד המלך היה בן 67, זה היה 3 שנים לפני פטירתו של דוד המלך. כל הסיפור הזה. עד כאן סיפרנו בכלליות קצת את הסיפור, מה שהיה. קצת נתבונן בו, כי הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד עמוק, מאוד לא פשוט, יש בו הרבה הרבה יסודות מאוד עמוקים בסיפור הזה. נתחיל, הזכרנו שכשמתחיל הסיפור הזה, הוא מתחיל בפסוק. יש שמה, זה מתחיל בפסוק. מה הפסוק? כתוב, ויוסף אף השם לחרות בישראל, הכוונה, הקדוש ברוך הוא כעס על ישראל, ויסט את דוד למנות את העם. זה בכלל לא דוד, זה לא החלטה של דוד הייתה. הקדוש ברוך הוא שם בליבו בכלל למנות את העם. זה לא, לכן דוד המלך באמת לא השם בכלל בעניין של למנות את העם. אלא הקדוש ברוך הוא כביכול, לא כביכול, כפה עליו את העניין הזה. אבל מדוע הקדוש ברוך הוא כפה עליו את העניין הזה? זה מתחיל הפסוק, שהקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל. שואלים כל המפרשים של ספר שמואל ב', רש"י, הרד"ק, הרלב"ק, מצודות דוד, מצודות ציון, ועוד מפרשים, וכולם אומרים את הלשון הזאת, ולא ידענו על מה היה הכעס. מדוע הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל? לא ידענו על מה היה הכעס. מדוע הם לא יודעים על מה היה הכעס? אותו זמן, באותה תקופה, עם ישראל היה במקום ובמציאות רוחנית טובה וחיובית. לא היה עבירות, לא הכוונה שבכלל לא, אבל באופן כללי, עם ישראל, בזכות דוד המלך, שדוד המלך היה לוחם גדול, וברוך השם הכניס הרבה יראה, הרבה תורה, הרבה אמונה בעם ישראל, אז בעם ישראל לא היה עבירות. לכן רש"י אומר, לא ידעתי על מה הכעס של הקדוש ברוך הוא, וכל המפרשים מביאים את זה, לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל. ובאמת, הרי אמרנו שדוד המלך כתוצאה מכל המהלך הזה בחר בדבר. מה היה, מה קרה מהדבר? אמנם הקדוש ברוך הוא ביטל את זה באמצע, אבל כבר היה. אז כתוב בספר שמואל, 70 אלף ישמתו במגפה הזאת. זאת אומרת שעם ישראל שילם פה מחיר מאוד מאוד יקר, 70 אלף איש מתו. על מה ולמה? על מה ולמה? לא יודעים, המפרשים לא יודעים מה היה הכעס של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. אבל הסיבה שהמפרשים לא ידעו, כי באותו זמן שחיו רש"י ושאר המפרשים של ספר שמואל, לא היה מצוי ספר הזוהר. ובספר הזוהר כן כתוב הסיבה שהקדוש ברוך הוא כעס. הספר הזוהר, כידוע, נכתב הרבה לפני רש"י, כאלף שנה לפני חיי רש"י, אפילו יותר מאלף שנה לפני חיי רש"י, נכתב ספר הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי חי יותר מאלף שנה לפני רש"י, לפני שאר המפרשים של הנביא. אבל ספר הזוהר היה גנוז במשך הרבה מאוד דורות, הרבה מאוד שנים, למעלה מאלף שנים, לא ידעו בכלל מספר הזוהר. וגם שספר הזוהר התחיל להתגלות, הוא התחיל להתגלות לאט לאט, ממש כל פעם היו מגלים דפים, עד שלאט לאט מצאו, ועד היום מוצאים. בשנים האחרונות הוציאו עוד כמה כרכים של ספר הזוהר שנקרא זוהר חדש, שגילו אותם.
הארי שכתב אותו.
כן, הארי היה מהראשונים שהגיע לידיו הספר הזוהר, נכון. ובספר הזוהר כן כתוב הסיבה מדוע הייתה, מה היה אחרון אף של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. הוא אומר, ספר הזוהר דבר נורא מאוד. כתוב בספר הזוהר, זה בפרשת ויקל, הזוהר אומר שהגיע הזמן של בניין בית המקדש. זאת אומרת שבסוף ימיו של דוד המלך, זה כבר היה הזמן המיועד, מהרבה שנים לפני זה, מששת ימי בראשית, היה מיועד לבנות את בית המקדש. אומר הזוהר הקדוש, בשעה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד אור גדול לעם ישראל, גאולה, בניין בית המקדש, או איזושהי עלייה רוחנית מאוד גדולה, כמו שהיה במתן תורה, ביציאת מצרים, בניין בית המקדש הראשון, בניין בית המקדש השני, החזרה לארץ, אומר הזוהר הקדוש, שחייב להיות בעם ישראל את הנקודה של מסירות נפש. מדוע? מה זה העניין שיהיה מסירות נפש? שעם ישראל יתפלל על הדבר הזה במסירות נפש. אומר הזוהר הקדוש, מדוע צריך להיות הדבר הזה במסירות נפש? מדוע צריך תפילה במסירות נפש על הדבר הזה? המסביר הזוהר הקדוש נקודה עמוקה. הוא אומר, משעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא חוק בעולם. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא כל יכול. אבל צריך לדעת, הוא קבע כללים וחוקים בבריאת העולם ובהנהגת העולם. כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו כפוף לחוקים האלה. גם הוא לא יכול לשנות את זה. מדוע? כך רצונו. היה רצונו. הוא היה יכול לקבוע, הרמח"ל אומר, הוא היה יכול לברוא את העולם באין סוף דרכים אחרות. אבל הוא בחר את הדרך הזאת. בדרך הזאת הוא קבע חוקים. אנחנו יכולים ללמוד קצת את החוקים בתורה, אבל בפרט יותר בקבלה. יש חוקים בבריאה. אומר הזוהר הקדוש, אחד החוקים בבריאה, אם עם ישראל, האדם היהודי, לא מתפלל, לא קורה שום דבר בעולם. כל התנועה בעולם, כל המציאות בעולם, כל השפע של העולם, זה הכל בא אך ורק מהתפילות של עם ישראל. זה חוק בבריאה. כביכול, אם אנחנו לא מתפללים, גם הקדוש ברוך הוא בעצמו לא יכול לעשות את זה. וזה כתוב בפרשת בראשית. בשבת האחרונה קראנו פרשת בראשית, כתוב ואדם עין לעבוד את האדמה. מה הכוונה ואדם עין לעבוד את האדמה? לפני, ביום שלישי לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העצים, את הצמחים, את כל הצומח הוא ברא. ביום שישי, שלושה ימים אחרי זה הוא ברא את האדם הראשון. מיום שלישי עד יום שישי, מה קרה? איפה היו כל העצים, כל הצמחים, כל הפרחים? הכל איפה היה? בפתח האדמה. לא צומחים, לא גדלים. ואדם עין לעבוד את האדמה. אדם, אין אדם שמתפלל שהעצים יצמחו ויגדלו. אז אומרים חז"ל במדרש, במדרש רבה, שום דבר לא צומח, שום דבר לא גדל. עד שהעם ישראל, האדם היהודי, לא מתפלל, שום דבר לא קורה בעולם. מדוע לא? כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע. זה חוק. כל מיני מאורעות, כל דבר שצריך לרדת לעולם, כל שפע, כל כוח, כל אור, כל הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, חייב לבוא אר ורק על ידי התפילות שלנו. אין תפילות, הדבר לא יכול לרדת לעולם. אומר הזוהר הקדוש, בזמן, בסוף ימי דוד המלך, זה אמנם היה אחרי פטירתו, אבל זה כבר היה סמוך מאוד לתקופה הזאת, הגיע הזמן של בניין בית המקדש הראשון. ועם ישראל, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל לא התעורר להתפלל על בית המקדש. וכיוון שלא התעוררו להתפלל על הדבר הזה, אומר הזוהר הקדוש, אם לא מתעוררים מעצמנו להתפלל על הדבר הזה, חס ושלום, חס וחלילה, אומר הזוהר הקדוש שמה, חיה, מה יכול להחליף את זה אם אנחנו לא מתעוררים? הזוהר הקדוש אומר, חס ושלום, הריגה של נשמות ישראל. מדוע? שמה אומר הזוהר הקדוש דבר מאוד עמוק. זה דבר שכתוב הרבה בקבלה וצריך להבין אותו, אנחנו רק נגיד אותו בכלליות. אז אומר הזוהר הקדוש, שאם חסר בתפילות שלנו, מה מחליף את זה, מה משלים את זה? הריגה של נשמות ישראל. שיחס לשלום יהודי נהרג על ידי גויים, יש לזה אותו תיקון ואותו מציאות רוחנית כמו שיהודי מתפלל. אם אנחנו רוצים למנוע, לעזור הקדוש אומר, אם אנחנו רוצים למנוע הריגה, אין לנו שום עצה. אז זה לא, זה, נעשה את כל ההשתדלות. אנחנו לא נגיד השתדלות, אנחנו נעשה את כל ההשתדלות. אבל אנחנו יודעים שבאמת אין עצה ואין תמונה כנגד השם. אם חס וחלילה ירדו גזרות על עם ישראל, לא יעזור לאף אחד שום דבר. כדי למנוע את זה, אנחנו צריכים לדעת ולהבין מה השורש הרוחני של הדברים. לא מה הסיבות הטבעיות, כי הסיבות הטבעיות הן לא סיבות אמיתיות. הסיבות הטבעיות שקורים פה בעולם זה כבר פועל יוצא של מה שמחליטים וגוזרים למעלה. שנגזר גזרה למעלה, אז זה משתלשל דרך העולם הזה, דרך המקרים של העולם הזה. אבל באמת לא יעזור, וברגע שיש גזרה כבר לא יעזור לנו שום דבר. כדי באמת לעזור ולתקן את המציאות, איך אנחנו יכולים לעשות את זה? רק על ידי תפילה. ותכף נראה שלא, זה לא מספיק תפילה רגילה, אלא צריך תפילה, צריך עוד בחינה בתפילה. אבל זה כלל גדול מאוד, הדבר הזה. כשצריך לקרות דברים גדולים בעם ישראל, צריך עכשיו לרדת אור גדול לעם ישראל, אי אפשר להוריד את האור הזה, אי אפשר לפעול את הפעולה הזאת, אלא אך ורק על ידי שאנחנו מתפללים, ותראו נראה גם, זה לא מספיק, אלא בתפילה במסירות נפש. חסר פה עוד, צריך פה עוד את הנקודה של תפילה במסירות נפש. מדוע? מדוע? מכיוון שכמו שאמרנו, צריך לרדת בית מקדש לעם ישראל, צריך לרדת גאולה לעם ישראל, אנחנו צריכים להשתתף בפעולה הזאת. זה לא, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא יכול לעשות את זה לבד, אני צריך את העזרה שלכם. כזה, מה שכתוב בתהילים, תנו עוז לאלוקים, תנו כוח לקדוש ברוך הוא. על ידי ההתעוררות שלנו אנחנו נותנים כוח לקדוש ברוך הוא. לכן יש זמנים שהם זמנים כתיקונם. בזמנים כתיקונם לא בהכרח שהתעורר התביעה, הדין על עם ישראל. אבל אם אנחנו נמצאים לפני בניין בית המקדש, כמו שהיה בזמן דוד המלך, לכן התביעה על עם ישראל היא הרבה הרבה יותר חזקה. ברגע שיש את הזמן הזה שצריך לרדת בית מקדש. אם נתבונן בזה קצת, לכל מה שקורה עכשיו, אומנם נדגיש ונאמר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא. מכיוון שכתוב, כתוב בספר, בנביא, כתוב, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא מעשיי מעשיכם. אדם יכול הרבה פעמים, יכול לטעות בפירושים של ההנהגה. מדוע? כי אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא בשלמות. אבל מה שאנחנו כן יכולים לראות, זה נקרא לראות סימנים. סימנים אנחנו יכולים לראות. ואנחנו רואים היום, אנחנו רואים שאנחנו לא יודעים מה הולך להיות, אבל אנחנו נמצאים בפתח של תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. זה כבר, כל העולם צועק את זה. זה הכוונה שמכל מיני מאורעות שיש בעולם, אנחנו רואים את הדבר הזה, בפרט מה שקורה עכשיו בארץ. הרבה מאוד צדיקים, לפי סימנים של התורה, לפי ההבנה וההשגה של הצדיקים, כולם אומרים שאנחנו נמצאים לפני איזשהו בחינה, עלייה רוחנית גדולה שצריכה להיות לעם ישראל.
הרבה מקובלים הם נפטרים עכשיו.
הרבה מקובלים נפטרו. הרבה סימנים יש. וגם אנחנו רואים לצערנו הרב שזה כבר מתחיל להתעורר, כפשוטו במלחמות על עם ישראל. וגם נתבונן מצד הסיבות הטבעיות, למה יש מלחמות על עם ישראל? מה שהרבה מאוד צדיקים, הרב חיים קניבסקי, הרב שטיינמן, הרב ברלנד ועוד, אומרים בצורה מפורשת, אני שמעתי בצורה מפורשת שרב חיים קניבסקי, שאני מכיר אותו אישית, שכל מילה שלו מאוד מאוד שקולה ומדודה, אמר במפורש כבר כמה וכמה פעמים, המשיח נמצא איתנו וצריך להיות זמן של התגלות. העבודה שלנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לדעת איך זה יהיה. אם הגיע הזמן, זה יגיע, זה יגיע כך או כך, זה יגיע. אבל כדי שאנחנו לא נצטרך חס ושלום לסבול ולעבור כל מיני איסורים ותיקונים והריגות שונות ומשונות, בידינו הדבר. צריך לדעת, באמת מי שקובע זה רק אנחנו, זה לא, אין פה באמת שום הגנה, פצצות אטום, צהל, מלחמות. אנחנו לא נגד השתדלות, אבל צריך לדעת השתדלות זה מקום מסוים שצריך לעשות אותו, אבל זה לא הקובע באמת, זה לא הקובע האמיתי. הקובע האמיתי זה ההתעוררות שלנו, ההתעוררות של עם ישראל. כפי ההתעוררות שלנו, ככה אנחנו בעצם ננהיג את הדברים. כי באמת אין בעולם מנהיגים אמיתיים. אתם יודעים מי זה מנהיג אמיתי בעולם? לפי האמת, מי קובע באמת את הדברים? שזה יהודי הלך עכשיו לשדה, או הלך לחוף הים, או היה באיזה חדר ואמר איזה דיבור מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, אז הוא מסובב את כל כדור הארץ. כל המאורעות בכדור הארץ הם נקבעים על ידינו, על ידי, ולא צריך להיות פה שאדם, לפעמים שאנשים חושבים, אנחנו חושבים, אנחנו בעצמנו חושבים, טוב, לפעול כאלה פעולות צריך להיות איזה צדיק גדול. זה לא נכון, זה לא צריך להיות צדיק גדול. צריך רק דבר אחד, דיבור פשוט מעומק הלב. ברגע שיהודי, לא משנה איפה הוא, לא משנה מי הוא, לא משנה באיזה מדרגה רוחנית, ברגע שהוא זוכה להגיד דיבור אחד מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, בדיבור הזה הוא משנה את כל כדור הארץ, כל המאורעות. נדוע, כי אומר הזוהר הקדוש, רחמנה לי ביי ביי. רחמנה זה הקדוש ברוך הוא, מלשון מרחם. הקדוש ברוך הוא רוצה לרחם עלינו, והקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. מה זאת אומרת רוצה את הלב שלנו? רוצה את הדיבורים שלנו איתו שיבואו מעומק הלב, לא בשטחיות. לא דיבורים שבשטחיות, טוב, לפעמים אין ברירה, זה המצב שלנו, אבל ההשתדלות שלנו זה להשתדל לדבר עם הקדוש ברוך הוא מעומק הלב. ובזה אנחנו, למעשה משפיעים על הכל. צריך לדעת, מי שבאמת מנהיג אמיתי של עם ישראל, זה מי שעושה עכשיו תפילה והתבודדות. האדם שהולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא באמת מפעיל את כל המאורעות. זה לא בידי אף אחד.
אתה ענית את התשובה, זה בדרך של תפילה הדיבור.
כן, כן, בדרך של תפילה, בהחלט. אמרנו על דרך האפשר. אחד הדברים שאני לא יודע איך להגדיר אותם, בהמות, שרצים, גפרורים, דחלילים, אני לא יודע איך להגדיר אותם, אבל לא בני אדם. אסור לנו להגדיר את הישמעאלים כבני אדם. אחת הטענות שהם טוענים כנגדנו, שאומרים את זה כל הזמן, שאנחנו רוצים לקחת מהם את מסגד אל-אקצא. מישהו שמע פעם, בכלל מישהו, חוץ מאולי כמה יהודים שיכולים גם, לפי ההלכה, מותר להם להיכנס רק לתחום מאוד קטן ומצומצם של הר הבית, מישהו שמע בכלל שדיברו על אל-אקצא? מישהו מאיתנו, בממשלה או בציבור, בכלל דיברו? מאיפה בכלל הם המציאו את הדבר הזה? מאיפה ירד להם פתאום במחשבה, והם צועקים, הם צועקים, הם הולכים, הם עושים עכשיו את כל הפעולות, מה ש...
לא שלהם המקום הזה.
לא משנה, השאלה...
נבלות רפות.
לא, לא, בסדר, ברור שזה לא שלהם, אבל השאלה היא אחרת. השאלה בכלל הם, מאיפה ירד להם בכלל, איזה מין שטות, אנחנו בכלל לא מדברים על זה, לא ביקשנו את זה מהם, והם כל הזמן צועקים וטוענים שאנחנו רוצים לקחת מהם את מסגד אל-אקצא. אז על מה, למה הם צועקים את זה? אני אגיד לכם למה. מכיוון שהם צודקים, הם צודקים. הם, שמעתי באחד מהצדיקים של הדור לפני כמה שנים שהוא אמר דבר עמוק מאוד. הוא אמר, הערבים אין להם שכל, זה ידוע, אין להם שכל. השכל זה מעלה, אבל השכל זה גם הסתרה. מכיוון שדווקא בגלל שאין להם שכל, הם יכולים להרגיש דברים שעומדים לקרות ודברים אמיתיים, ומכיוון שהם מרגישים שבאמת הולכים לקחת מהם את זה. אבל זה לא בגלל שאנחנו טוענים את זה, פשוט משמיים הם מרגישים שבאמת הולכים לאבד את המקום הזה, לכן הם צועקים ומשתוללים כל כך על הלוקחים מאיתנו, לא רוצים, היהודים רוצים לקחת מאיתנו את מסגד אל-אקצא. הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא הולך לקחת מהם את זה, לא אנחנו הולכים לקחת, הקדוש ברוך הוא הולך להחזיר את האבדה בעצם אלינו. הם מבחינתם צריך לדעת, הם לא קובעים באמת, הם לא קובעים באמת מה הולך להיות ואיך הולך להיות, לא הם ולא הממשלה ולא הרוסים ולא האמריקאים. צריך לדעת, אך ורק בידינו הדבר. אז זה מה שהזוהר הקדוש אומר, הזוהר הקדוש אומר, זה אומר את זה על דוד המלך, רבנו הרי ממשיך את זה ואומר את זה שזה בכל זמן וזמן, כשצריך לרדת איזושהי בחינה של רוחנית גבוהה לעם ישראל, ואם אנחנו מקווים מאוד שזה ממש כבר הגאולה, אנחנו מקווים מאוד שזה ממש הגאולה, אז אומר הזוהר הקדוש מגלה לנו, זה לא יכול לרדת לעולם אם אנחנו לא נתעורר. אם חס ושלום לא נתעורר, נצטרך לשלם בהריגות, שיהרגו חס ושלום יהודים על הדבר הזה. לכן, מה מוטל עלינו? מוטל עלינו להשתדל ולהתאמץ בכל כוחנו ויכולתנו, להשתדל להסיט את כל המהלך, שכל המהלך יהיה בדרך של רחמים וחסדים. וחשוב מאוד לדעת, זה בידינו, יש לנו את הכוח לעשות את זה. מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתתגבר מידת הרחמים על עם ישראל? מה אנחנו יכולים לעשות? דבר ראשון, כמו שהזוהר הקדוש אומר, תפילה במסירות נפש. מה זה נקרא תפילה במסירות נפש? מה זה אומר? השאלה היא, מה זה מסירות נפש? יש תפילה במסירות נפש. אנחנו שואלים שאלה, מה זה בכלל מסירות נפש? נפש, אומר הזוהר הקדוש, נפש זה הרצון של האדם. מסירות נפש זה שאדם מוסר את הרצון שלו. פירוש הדבר, שבשעה שאדם רוצה איזשהו רצון מסוים, והוא מוותר על הרצון הזה, אם הוא קצת מוותר על הרצון הזה, זה נחשב מסירות נפש. לכן, הדבר הראשון זה, בתפילה במסירות נפש, הכוונה לוותר קצת על דבר שנוח לנו, שנעים לנו, כדי שהתפילה, ואז שאנחנו נבוא להתפלל מהמקום הזה, מהמצב הזה, זה נחשב תפילה במסירות נפש. אדם עכשיו לא כל כך נוח לו ללכת אולי עכשיו ללכת להתבודד או ללכת להתפלל, לא נוח לו, מה, זה עכשיו נוח יותר לשבת לאכול ארוחה טובה, כוס קפה ככה ביישוב הדעת או איזשהו דבר אחר. אני מבטר על הנוחות הזאת, ולא לוותר לגמרי. הכוונה 10 דקות בסך הכל, לוותר קצת. בדור שלנו הרבי נחמן כבר אמר לנו, מעט זה גם כן טוב, בגלל שכל דבר קשה לנו ברוחניות, אז כל דבר קטן שאנחנו עושים זה נקרא מסירות נפש. לכן אחד הדברים החשובים ביותר זה הנקודה הראשונה, לפעול זה שאדם, כל אחד לפי מצבו, יכולתו, המקום שבו הוא נמצא, יקבל על עצמו כל יום משתי דקות והלאה, כל אחד כמה שהוא יכול, להתפלל על עם ישראל. כפשוטו, פשוט להתפלל על עם ישראל, שיהיה רחמים על עם ישראל. ואם אנחנו נזכה שיהיה מיליון יהודים שיקבלו, שכל המיליון יקבלו על עצמם כל יום שתי דקות, זה 2 מיליון דקות, יתבטל הכל. רבי נחמן מברסלב אומר, בספר שיחות הר"ן הוא אומר, בשעה שיש אדם יהודי שמדבר עם הקדוש ברוך הוא להמשיך חכמים על עם ישראל, ככה כתוב בספר שיחות הר"ן. באותה שעה הקדוש ברוך הוא עוזב את כל העניינים שלו. באים עכשיו אומרים לו, תשמע, יש פה ככה, צריך לעשות נגד עם ישראל, כל מיני כתרוגים. הקדוש ברוך הוא אומר להם, רגע, יש יהודי שמדבר איתי, אין לי זמן כרגע להתעסק עם זה. לכן, לפני כמה שנים, שהיה מלחמת, כמדומני זה היה במלחמת המפרץ, אז כמה צדיקים בירושלים תקנו שכל הזמן יהיה התבודדות, כל הזמן יהיה יהודי שדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז לפי מה שרבי נחמן אומר, אין לקדוש ברוך הוא זמן להתעסק בגזרות, אז כל הכלים שלהם פספסו. כל מיני ניסים ונפלאות ראינו. זה בא, הניסים שבאים על עם ישראל, זה בא מכוח ההתחזקות שלנו, מכוח התפילות שלנו. ונזכיר מה שאמרנו קודם, לא צריך להיות צדיק גדול, צריך להיות יהודי פשוט. מה זה יהודי פשוט? יהודי פשוט זה יהודי שבא ומדבר עם הקדוש ברוך הוא בצורה הכי פשוטה, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך בתחנונים, תרחם על עם ישראל, בבקשה תמשיך רחמים על עם ישראל. אם אדם אומר לקדוש ברוך הוא תרחם על עם ישראל, מה זה נקרא? איזה מין תפילה הזאת? אז כתוב, יש לזה יותר נביא את הראיה לדבר הזה. שמעתם פעם שאדם מברך את הקדוש ברוך הוא? שמעתם פעם על מקרה כזה? שאומרים לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לברך אותך. הקדוש ברוך הוא צריך ברכות מאיתנו? אנחנו צריכים את הברכות מהקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא צריך את הברכות מאיתנו. כתוב בגמרא במסכת ברכות, ולפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נברך אותו. איפה זה מובא? בגמרא כתוב במסכת ברכות בדף זין, מובא שם הסיפור. תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, היה כהן גדול, מהכהנים הגדולים הצדיקים ביותר שהיה בזמן בית המקדש השני. אמר רבי ישמעאל, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים. הכוונה זה העבודה שביום הכיפורים, כי רק ביום הכיפורים היה מותר לכהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים. בקודש הקודשים אף אדם לא נכנס בכל השנה, גם לא הכהן הגדול. רק ביום הכיפורים מותר לכהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים. הוא היה נכנס במקטיר קטורת. אז היה מספר לנו רבי ישמעאל, הכהן הגדול, אומר, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, הכוונה בקודש הקודשים, וראיתי את הקטריקל כאשר צוקות יושב על כיסא רם וניסה. שואלים המפרשים של הגמרא, מי זה הקטריקל? את מי הוא ראה? אולי הוא ראה מלאך? את מי הוא ראה? אנחנו לא יודעים את מי הוא ראה. אומרים התוספות שמגדולי מפרשי הגמרא, הקטריקל כאשר צוקות, הכוונה הוא ראה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. מדוע? מאיפה אתם יודעים שזה לא, אולי זה מלאך שקוראים לו בשם הזה? מאיפה אתם יודעים שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא? אומרים התוספות, בשעה שהכהן הגדול היה נכנס להקטיר תורן בקודש הקודשים, גם למלאכים אסור היה להיכנס לקודש הקודשים. לא רק לבני אדם אסור להיכנס לשם, גם למלאכים אין רשות להיכנס למקום הזה. מכאן, אומרים התוספות, ראיה שזה היה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא פנה לרבי ישמעאל ואמר לו, אמר לרבי ישמעאל, בני ברכני, אני רוצה שתברך אותי. שראיתם פעם כזה דבר, הקדוש ברוך הוא בבקש מאדם, תברך אותי. רבי ישמעאל לא התבלבל. אנחנו היינו מתבלבלים, היינו שם כזה דבר. רבי ישמעאל לא התבלבל. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך על מידותיך ותיכנס עם בניך לפני משורת הדין. במילים שלנו אמר לו, תרחם על עם ישראל, אל תלך איתם במידת הדין. יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך על מידותיך, שאף על פי מצד המידות שאתה מנהיג את העולם יש דינים, אני מבקש לך שהרחמים יתגברו על הדינים ויבטלו את הדינים. אגב, כתוב שבהמשך, כתוב שהקדוש ברוך הוא נענה לו בראש ואמר, קיבלתי את הברכה שלך.
זה סמל אותו היה, דוד המלך גם בירך. כל בוקר אנחנו קוראים.
שמה?
זה דוד המלך בירך.
בסדר, זה נכון, רק לא ניכנס לזה. בסיבה מסוימת אני נכנס לזה. מה?
זה בסליחות.
בסליחות מביאים את זה. אנחנו מביאים, אבל הלשון זה שהמקור של זה, המקור של מה שאנחנו אומרים בסליחות זה מרבי ישמעאל, משם למדו.
אז הוא כבר מיקס סליחות על
ה... אז כבוד הרב, לפי מה שאתה אומר צריך לעשות התבודדות הרבה.
נכון, זה האמת, צריך לעשות התבודדות. צריך לדעת לא לתת לקדוש ברוך הוא, זה לשון של רבי נחמן, אומר שאנחנו צריכים לא לתת לקדוש ברוך הוא לגזור גזרות על עם ישראל. לא מסכימים. ברגע שאנחנו עומדים, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים מתחננים לפניך, אל תגזור גזרות. צריך לדעת, כפשוטו זה מבטל גזרות. זה לא עכשיו סודות או קבלה. זה ממש כפשוטו. יהודי עומד ואומר לקדוש ברוך הוא, תרחם על עם ישראל, ואותו רגע הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. אז לכן רבי נחמן אומר, אל תניחו לקדוש ברוך הוא, אל תעזבו אותו. הקדוש ברוך הוא, יש עכשיו כתרוג על עם ישראל, אסור לתת לקדוש ברוך הוא להסכים לכתרוג הזה, והוא רוצה את זה מאיתנו. לכן כתוב בגמרא במסכת פסחים, שגם אם יש חלילה דינים על עם ישראל, אז אומרת הגמרא, זמרו למנצח, זה התחלה לשון בתהילים. אז הגמרא מפרשת, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. את מי מנצחים? כביכול מנצחים את הקדוש ברוך הוא. כי לפי מה שהוא קבע בהנהגת העולם, צריך להיות דינים. אז מה אומר, מה אנחנו עושים? אנחנו כביכול מנצחים אותו שלא יהיה דינים. אז אמרו למי שמנצחים אותו, נו, אז מי שמנצחים אותו בדרך כלל הוא לא שמח, הקדוש ברוך הוא שמח, הוא רוצה שננצח אותו. אז, והכל זה תלוי אך ורק בהתחזקות שלנו, וכמה שאנחנו נזכה להתחזק. ממש צריך להגיד את זה לכל אחד, להגיד את זה לכל יהודי, כל מי שמוכן לקבל, לשמוע, מלבד התועל שהאדם יהיה לעצמו בזה. אבל בוודאי ובוודאי האדם ממשיך רחמים על עם ישראל. אמרנו לפני כמה שבועות, אמרנו, אם ביבי נתניהו ישמע בקולנו, יעשה יום אחד חיוב חוק במדינה, מי שלא ישמע יקבל מכות, זה העונש. עוד לא, עכשיו לא מרביצים, עוד אין כזה חוק שמותר להרביץ, אבל שיעשה חוק, מי שלא ישמע ירביצו לו. חייבים לעשות 4 דקות תפילה לדיבור עם הקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל ביחד, מ-10 בבוקר עד 10:04, זה הכל. לא להרבות, לא להקשות על אנשים, שכל עם ישראל יעצור ל4 דקות, ידבר עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה יקרה? אחרי זה, אבל נראה את הבית מקדש יורד. כי זה כל מה שעכשיו מצפים מאיתנו, את ההתעוררות הזאת. זה נקודה אחת. נקודה שנייה.
אתה לא חושב שיש עניין באמת לדבר על עם ישראל דווקא ולא על צרכים אישיים?
יש עניין לדבר. אני אספר לך משהו. שמעתי מידיד שלי, זה היה לפני יותר משנתיים, הוא הלך לדבר עם אחד מגדולי ישראל, רב חיים קניבסקי, יותר משנתיים, והוא אמר לו הוא סיפר לו שהוא מתפלל על איזה עניין אישי שלו. רב חיים קניבסקי אמר לו, תתפלל על עם ישראל. אמר לו, אבל אמר, בין כל כך לוקחים את כל התפילות על עם ישראל, אז מה אתה צריך את כל העיקוף הזה? תתפלל ישירות על עם ישראל. אז זה ודאי, אין שום ספק שזה עיקר התפילה. אין ספק בזה. עיקר התפילה צריך להיות לבקש על כלל ישראל.
אבל יהיה גזרות על עם ישראל?
זה תלוי בנו. בעזרת השם, אנחנו מאמינים שבידינו הדבר, ואנחנו אומרים בתפילת שחרית, אבינו אבא רחמן, הקדוש ברוך הוא רוצה לרחם עלינו, וככל שאנחנו נזכה בעזרת השם להתעורר, אנחנו נזכה לראות את הרחמים.
מה זאת אומרת, תפילות אישיות במילה, או תפילה אישית שלי?
לא, הוא אמר את זה בלשון כזאת, שבין כה וכה רוב התפילות היום הולכות בשביל עם ישראל. כן, יש כזה דבר, גם שאדם מתפלל, זה גם רבי נחמן כותב את זה, שלפעמים גם שאדם מתפלל על עצמו, אז התפילה על עצמו לא מתקבלת. אז זה כתוב בלקוטי מוהר"ן. אז הוא אומר, והקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה בשביל עניין אחר לגמרי, כי בשמיים יודעים שזה עכשיו מה שצריך להיות. אבל בדרך כלל מה שעושים, על פי רוב מה שזה קורה, מה שאפשר לתת לאדם נותנים לו. יש דברים שאי אפשר לתת, אבל מה שאפשר נותנים את זה לאדם. לכן זה לא הולך לאיבוד, זה לא שב-100% זה לא פועל, זה כן פועל על האדם. אבל צריך לדעת שהעיקר צריך להיות, גם מבחינת ההבנה שלנו, ההסתכלות שלנו, הדעת שלנו, צריך להיות שהעיקר יהיה תשומת לב על עם ישראל. לבקש כפשוטו, הקדוש ברוך הוא רוצה כל יהודי. הוא לא רוצה 60% לגול 60% ו-40% לא לגול אותם. זה הסיבה העיקרית של העיכוב, שהקדוש ברוך הוא מחכה. כל עוד הוא יודע שיש עוד יהודי שיכול לחזור בתשובה, הוא מחכה לו. זה הסיבה של העיכוב, של כל העניין של הגאולה, זה רק בגלל זה.
יש מצב ש-100% מכלל היהודים כאן יחזרו בתשובה? זה הרי נשמע לא מציאותי.
באמת אנחנו לא יודעים את זה. אני אגיד למה. כי הדברים, העיניים שלנו לא רואות את האמת. העיניים שלנו רואות חיצוניות. אנחנו רואים את הדברים בחיצוניות. מה קורה באמת בנשמות ישראל, אנחנו לא יכולים לדעת. יש מדרש, שהמדרש אומר
שבשעה שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו לך תגל את ישראל, משה רבנו בא לקדוש ברוך אמר לו איך אני אגל אותם, הם לא רואים לגאולה, הם עוד לא חזרו בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה רואה, אבל אני רואה את ליבם, ואני אומר לך שבליבם הם חזרו בתשובה. אז יש בחינה, יש בחינה של תשובה בלב, ואף אחד, אנחנו לא יודעים, העיניים מטעות מאוד מאוד, אי אפשר לדעת את זה. אספר לכם סיפור. את המדרש הזה שעכשיו הזכרתי, משה רבנו, שמעתי את זה לפני 20 שנה אחד מהצדיקים שבדור, קוראים לו הרבי עקיבא רבינוביץ', האדמור מפוריסו. הייתי קרוב אליו ושמעתי את, זה, את המדרש הזה ממנו. זאת אומרת, כמה שבועות אחרי זה הוא נסע לחוץ לארץ, כשהוא חזר לארץ הלכתי לקבל אותו, את האדמור, והייתי עם עוד חבר. עמדנו בשדה תעופה, זה היה לפני 20 שנה. אז החבר שלי, זה שעמד לידי, הוא כזה אחד מאוד מדקדק וירא שמיים כזה. אז הוא אומר לי, תגיד, מה יהיה? מה יהיה עם אבן ישראל? הוא ראה את שדה התעופה, הוא אמר, מה יהיה? אז אמרתי לו, באותו רגע אמרתי לו, אז הוא תראה, בדיוק לפני שרב עקיבא נסע, הוא בדיוק אמר את המדרש הזה. אדם רואה לעיניים, ואנחנו רואים ללבב. סיפור מדויק, אני מספר סיפור מדויק. באותו רגע שאמרתי לו את המדרש הזה, עבר לפנינו בחור, בחור בגיל 25-30, להגדיר את הבחור, איך הוא היה נראה, בשתיים בלילה לא הייתי רוצה לפגוש אותו, בסמטה חשוכה. זו ההגדרה הכללית שלו. הוא עמד, הוא עבר, עבר לידינו, עבר 10-20 מטר ונעמד והחזיק ספר ביד. עכשיו, אני עד היום לא יודע להגיד למה עזבתי את החבר שלי והלכתי אליו לראות את הספר שלו. עכשיו, מה פתאום שאני אלך בכלל לראות את הספר שלו? מה? אני רואה את הבחור הזה עומד עם ליקוטי תפילות. אני אומר לו, אז אני ככה אומר לו, אשריך. אז הוא אומר לי, אשרינו שזכינו, אשרינו שזכינו. אז אמר, אחר כך חזרתי לחבר שלי, אמרתי לו, תראה מה היה פה. תשים לב איזה השגחה פרטית הייתה פה. אני בדיוק אומר לך את המדרש ששמעתי מרבי עקיבא לפני כמה שבועות, ובדיוק הקדוש ברוך הוא מראה לנו את הדבר הזה. תראה עד כמה הדבר הזה זה הלכה למעשה. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר בחיצוניות, לכן.
אבל כבודו, יכול להיות, דיברת על דוד המלך מקודם, יכול להיות שדוד המלך עבר את כל האיסורים ואנחנו עוברים את אותם איסורים שבעצם דוד המלך עובר?
ודאי.
אז זאת אומרת, זה מחויב ככה, זאת אומרת, אם הוא עבר את אותם איסורים, גם עם ישראל, אנחנו לשמוד ישראל, לשמוד דוד המלך.
נכון.
אז אין לנו ברירה כל כך.
נכון. אין לנו ברירה, רק להתחזק.
לא, גם אם לא תתחזק. דוד המלך עבר איסורים. דוד המלך עבר איסורים כל חייו. כל חייו. מישהו היה קטן עד שהוא היה, אז גם אנחנו נצטרך לסבול.
כן, עכשיו, זה עניין, מה שאתה אומר, אתה מעלה שם נקודה אחרת.
אבל אנחנו זה לשמוד ישראל, זה דוד המלך.
רגע.
לא, אנחנו גם נסבול.
עכשיו, רגע, מחילה, אני רוצה להגיד משהו. אתה נגעת בנקודה חשובה, אבל היא לא קשורה כרגע לעניין שלנו.
דיברת על דוד המלך.
בסדר, על דוד המלך יש אלף נושאים שאפשר לדבר. דוד המלך זה, הוא כולל הרבה דברים. אנחנו רק מדברים על, עכשיו כרגע אנחנו מתמקדים בנקודה אחת. מה שהסיפור שסיפרנו קודם, לפני שצריך לרדת אור גדול, יש תביעה מאיתנו בשמיים. כרגע נתמקד בנקודה הזאת, כדי שלא נסתה. מה שאתה אמרת זה נושא שלם בפני עצמו. תזכיר לי בסוף, אולי אם נספיק נדבר על זה קצת. אבל כרגע לנקודה הזאת. אז הדבר החשוב ביותר זה, צריך לדעת, עיקר העבודה, הפעולה שלנו זה לדעת, זה כל אחד יקבל על עצמו. זה המסירות נפש. שכל אחד יקבל לעצמו 5 דקות כל יום להקדיש זמן לתפילה. מי שיכול יותר, אדרבה. אבל לפחות, מה?
לכל עם ישראל.
בשביל כלל עם ישראל. בשביל כלל עם ישראל, כן. כן. אם אדם יודע, אני יכול רק 3 דקות, 3 דקות. מה שאדם יכול לעשות? שאדם לא יקבל על עצמו דברים שהוא לא יכול לקיים. שיכיר את עצמו, כל אחד, אני אומר, שכל אחד יכיר את עצמו ויקבל על עצמו בלי נדר 3 דקות, 5 דקות. 10 דקות, מה שאדם יכול להקדיש רק בשביל תפילה לעם ישראל. אתה יודע, זה הדבר הכי חשוב. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה כתוב, היה מלך בישראל, אחאב. אחאב היה 40 שנה מלך. ולא היה מלך שעבד עבודה זרה כל כך הרבה בעם ישראל כמו אחאב. לא היה גבעה בישראל שאחאב לא עשה שם עבודה זרה. ואומרים חז"ל, וכל ימי אחאב, כל ימי אחאב, לא בא שום אויב וצר בשערי ארץ ישראל. לא היה אף מלחמה בימי אחאב. חז"ל שואלים איך זה יכול להיות. הרי כל כך הרבה עבירות היו בזמן אחד, איך זה שלא באו עיבים, וזה, זה שאלה של, של, של המדרש. חזל שואלים את השאלה הזאת. אומרים חזל דבר נורא. דוד אחיו היה מקפיד על דבר אחד. היה עושה את כל העבודות הזרות של העולם. אין סוף עבירות, אבל הדבר אחד היה מקפיד. אתם יודעים על מה הדבר היה מקפיד? לא לדבר לשון הרע. הוא היה שם מחמיר. בעם ישראל, בתקופת אחיו, לא היו מדברים לשון הרע. מה, אתה רוצה לבוא לעבוד עבודה זרה? בוא נעבוד את כל העבודה הזרה שבעולם, אבל אל תדבר שום דבר לא טוב על יהודי. אומרים חז"ל, בזכות שאחיו היה מקפיד על העניין של לשון הרע, בזכות זה לא באו אויבים בשערי ארץ ישראל. לכן, למדו מפה הרבה צדיקים ומקובלים, שאנחנו רואים, אחד הדברים שגורמים ויוצרים שמירה על עם ישראל, שאנחנו לא מדברים אחד על השני. זה, לכן היצר הרע רוצה כמה הוא רוצה להכניס את זה בתוכנו. היום כמעט כל כך הרבה שיחות, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. גם אם הוא באמת לא בסדר, נניח שיש עכשיו, אתה יודע, יש פלוני שגר ברחוב זה וזה, הוא לא בסדר. מה אכפת לך? מה העניין שלנו לדבר? אלא אם כן, יש איזה תועלת. יש לפעמים מצבים שאתה חייב להגיד על בן אדם שהוא לא בסדר. למה? יכול להיות שאתה יודע על בן אדם שהוא מאוד מאוד לא בסדר, והוא הולך לגנוב מישהו. ודאי שתזהיר אותו. אנחנו לא מדברים בכל מצב. אבל מה שלא נצרח, למה לנו לדבר דברים שליליים על בן אדם? ככל שנדע את הנקודה הזאת, נזכה לדעת את הנקודה הזאת, צריך לדעת, אנחנו בזה, אנחנו עוזרים מאוד מאוד לעם ישראל בנקודה הזאת. זה הדבר השני, שצריך מאוד מאוד להתחזק בדבר הזה. וצריך להגיד את זה, ממש להגיד את זה לאנשים. מי ששומע, מי שמוכן לקבל, להגיד את הנקודה של התפילה, את הנקודה שלא לדבר. מה אכפת לך? בשמה אתה צריך לשבת עכשיו עם חבר, איזה חצי שעה לדבר על פלוני. יש בזה תועלת, יש בזה צורך, אין בזה תועלת, אל תדבר. לא, תדבר דברים טובים, אל תדבר דברים לא טובים. זה הנקודה השנייה. עכשיו, נראה, בסיפור הזה יש עוד לימוד מאוד גדול. בסיפור הזה שסיפרנו על דוד המלך. אמרנו, בשעה שגד החוזה בא ודיבר עם דוד המלך, גד החוזה, אז דוד המלך בחר בעוני של דבר, ואז הוא אמר את הפסוק הידוע, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. הפסוק הזה יש בו יסודות וסודות מאוד מאוד עמוקים, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. בשעה דוד המלך גילה את מקום בית המקדש. לגלות את מקום בית המקדש, הוא לא רק גילה את המקום הגשמי של בית המקדש, שזה מקום הגאולה, אלא התגלה לו גם הסוד של המקום הרוחני. הוא גילה עכשיו דעת חדשה לגמרי, והדעת הזאת היא מתגלית בפסוק הזה, ניפלנה ביד השם. נסביר קצת את הדבר הזה, נסביר מה הכוונה של הדברים. רבי נחמן אומר בספר חיי מוהר"ן, שהיצר הרע, אנחנו, שאדם קצת מתחזק ביראת שמיים, קצת לומד תורה, אז הוא מבין, יש יצר טוב, יש יצר רע. מה היצר הרע רוצה לעשות?
להכשיל
אותנו. זה העבודה שלנו. את הצד הזה של היצר הרע אנחנו מכירים, אנחנו יודעים, שהיצר הרע רוצה להכשיל את האדם היהודי בדברים לא טובים, וזה אנחנו מכירים. אומר רבי נחמן בחיי מוהר"ן, אבל באמת זה לא המטרה העיקרית שלו, יש לו מטרה אחרת. הוא אומר בלשון הזאת, שמה שהיצר הרע מכשיל את האדם בעבירות, זה לא בשביל העבירות, אלא זה בשביל העצבות שבאה אחרי העבירות. אומר רבי נחמן דבר מאוד עמוק, ובאמת בשעה שלאדם יש שמחה, לאדם יש תקווה, שאדם יש לו אמונה, אדם לא משנה איפה אדם יהיה, הוא יכול לתקן את הכל. אם האדם הוא חי מבחינה בפנימיות שלו ויש לו את השמחה, את האמונה ואת התקווה, האדם היהודי יכול לתקן את המשברים ואת השבירות הכי גדולים שיש בעולם. מתי האדם באמת נמצא בירידה? מתי באמת האדם נמצא בנפילה? כשאדם מפסיק להאמין בעצמו, מפסיק לסמוח ומפסיק להיות לו תקווה. ואז האדם באמת בבעיה. זה הבעיה האמיתית של האדם. לכן אומר רבי נחמן, יותר מי שהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא מכוון על השבירה הנפשית, על העצבות ועל הדיכאון שבא לאדם אחרי העבירות. ואז, מה אומר לאדם? היצר הרע מה אומר לאדם? נכשלת? כן? עשית טעות, נכון? נו, עכשיו אתה יודע איפה אתה נמצא? אני אגיד לך עכשיו איפה. זה התורה. אתם יודעים שזה לעומת זה עשה אלוקים. על כל ספר שנכתב בתורה ובקדושה, יש גם בצד השני ספר. בשעה שרבי נחמן גילה את הספר ליקוטי מוהר"ן, אז הסמך מם גילה ליקוטי סמך מם. על כל תורה וליקוטי מוהר"ן יש תורה בספר אחר שנקרא ליקוטי סמך מם. לנחש, הנחש היה ערום מכל חיית השדה, יש לו תורות. ומה הוא אומר לאדם היהודי? הוא אומר לאדם היהודי, תראה עכשיו, תסתכל על עצמך. עכשיו תגיד לי אתה, באיזה מצב אתה נמצא? אתה כבר בידיים שלי, זהו. אתה שבור, אתה עצוב, אתה מדוכא, אין לך שום תקווה, אין לך שום סיכוי, ומי בכלל מתעניין בך בכלל? מי רוצה אותך בכלל את הדבר הזה? ברגע שאנחנו מקבלים את התורה הזאת, הכוונה אנחנו שומעים למחשבות האלה של היצרה אומר לנו, או מגלה לנו רבי נחמן דבר מאוד מאוד עמוק. זה באמת הנפילה של האדם היהודי. הנפילה של האדם היהודי זה אך ורק בשעה שהאדם היהודי מתחיל להאמין לתורות האלה של היצר הרע. לכן העניין של המשיח, שזה דוד המלך, הוא שורש המשיח, ויש צדיקים במשך הדורות שמגלים תורה מתורתו של משיח. הם באים לגלות לנו את הסוד הזה שעכשיו התגלה לדוד המלך. ומה התגלה לדוד המלך? נפלנה ביד השם. כל הנפילות שלנו, לאן אתה נופל? אתה נופל לידיים של הקדוש ברוך הוא. אתה לא נופל לידיים של היצר הרע. גם כשאתה נופל, אתה נופל לידיים של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מה זאת אומרת? נכשלתי. מה זאת אומרת נפלתי לידיים של הקדוש ברוך הוא? אם באותו רגע שאדם, ולא משנה מה קרה לאדם, אנחנו רוצים תמיד להשתדל להיות בסור מרע ועשה טוב, להיות במציאות טובה. אבל העולם הזה לא, הוא לא פשוט. וכתוב בפסוק, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. העולם לא פשוט, עובר על כל אחד מה שעובר, אין סוף ניסיונות, אין סוף קשיים. קרה שאדם נכשלת, לא משנה, מידות לא טובות, תאוות של העולם הזה, עבירות, לא משנה, נכשלת. איפה אתה נמצא עכשיו? אדם מצד עצמנו, בערך שאדם נכשל, מה הוא חושב, מה הוא אומר לעצמו? זהו, עכשיו אני בידיים של היצרה. אומר דוד המלך, לא, ניפלה נא, כל הנפילות שלנו, אתה יודע לאן זה? ביד השם. כל הנפילות שלנו זה לידיים של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר הלכה למעשה? במציאות שלנו מה זה אומר? קרה שטעית, קלקלת, נכשלת, לא משנה מה קרה. באותו רגע, מיד תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מצטער, אני מתחרט, ואני לא רוצה את זה. ואני מתחיל את הכל מההתחלה. זהו, אז עכשיו אני מתחיל, עכשיו אני נפלתי, עכשיו אני קם על הרגליים ומתחיל את הכל מההתחלה. ולא לתת, אומר רבי נחמן, ולא לתת לעצבות, למרירות, לייאוש להתחיל להיכנס לתוך הלב. צריך לדעת, זה דוד המלך מגלה לנו, ומכיוון שלא הבנו מספיק טוב מדוד המלך, אז בא אחד מצאצאיו, רבי נחמן מברסלב, והמשיך לגלות לנו. כמו שדוד היה אדמוני, גם רבי נחמן היה אדמוני. היה מצאצאי דוד המלך, גם מצד אבא וגם מצד אמא שלו.
עוד הרב, אני קראתי איזה ספר היום ש...
שנייה אחת. הם באים ואומרים לנו, מגלים לנו דבר מאוד מאוד עמוק, שהוא כמעט בדור שלנו, זה לא עכשיו דבר תורה, זה לא עצה, אלא זה פיקוח נפש. בעיקר, מה זה נקרא ליפול בידיים של היצר הרע? נפשית, דכדוך נפשית. שאדם מפסיק לאבד את התקווה, אדם מפסיק לאבד את האמונה. מה זה לאבד את האמונה? אז אומר רבי נחמן, הוא לימד אותנו, האמונה מחולקת לשתי בחינות, אמונה בקדוש ברוך הוא ואמונה של האדם בעצמו. האדם חייב להאמין בעצמו, כי היצר הרע רוצה כל הזמן להחליש אותנו, לא, שאנחנו לא נאמין בעצמנו, לא נאמין בשם. היצר הרע אוהב את עם ישראל, אבל במצב מסוים עצובים. מי שרוצה לקבל אהבה מהיצר הרע, שיחפש את הדרכים איך להיות מדוכא. פעם שמעתי שהיה איזה משורר שהוא אמר, מתי שאני מדוכא יורד לי שירים. הבטח יורד לו שירים, יורדים לו שירים מהסמך מם, כי זה כך אוהב את האדם היהודי, היצרה. לכן אחד הנקודות החשובות זה לדעת איך שאנחנו מגיעים למצב עצבות, דכדוך, מרירות, באותו רגע אל תחשוב על שום דבר, רק איך, מה אתה יכול לעשות כדי להוציא את עצמך מהמקום הזה. זה כל מיני עצות. או כתוב, באותו שיחה אומר רבי נחמן, כמו שאתם רואים אותי, הוא היה צדיק מאוד גדול רבי נחמן, אומר, כמו שאתם רואים אותי, אומר, גם אם הייתי עובר על כל התורה כולה, אמר רבי נחמן, גם אם הייתי עובר על כל התורה כולה, באותו רגע לא הייתי עושה תשובה, הייתי קם על הרגליים וממשיך כרגיל. היה עובר קצת זמן, הייתי עושה תשובה, הייתי מתחרט על מה שקרה. מדוע? כי זה נקודה מאוד מאוד חשובה, להבין את הזירה, את הזירת מלחמה של היצע הרע כנגדנו. הוא רוצה אותנו, זה תלוי גם, יש בזה מדרגות. זה מתחיל, אדם מדוכדך, זה המדרגה הראשונה ביצע הרע. האם אדם עצוב, הוא זכה יותר להתקרב. עוד יותר דבקות. הייאוש זה ממש הדבקות הכי גדולה של האדם היהודי ביצר הרע. זה הדכדוך, כבדות הלב, עצבות וייאוש. מה?
זה הדרגה יותר
גבוהה,
לא?
כן, מיד זה. מיד נשאל, נתייחס לנקודה הזאת. עם כל זה, ודאי שקודם כל אנחנו בני אדם ויש לנו לב. ואנחנו לא יכולים לגמרי להגיד שלא נגיע למקומות האלה, וגם יש מצבים שהם באמת מצערים, באמת האדם מרגיש צער. צער זה דבר שהוא כן מצד הקדושה, הוא כן דבר חיובי. רק מה? צריך לשים לב ולהקפיד מאוד שהצער לא מפיל אותנו למקום של עצבות ושל ייאוש. זאת אומרת, אם חס ושלום, שבעזרת השם שלא יהיה שום בשורה לא טובה ורק נשמע רק בשורות טובות,
אמן.
אבל בכל אופן, אולי נשמע איזה בשורה לא טובה, או בן אדם עובר עליו, שומע משהו, אז ודאי שהוא מרגיש צער. אבל עם כל זה צריך לדעת, גם כמו שלכל דבר יש את המידה ואת הגבול שלו, גם לצער צריך להיות הגבול שלו. אסור להצטער באופן כזה שיביאו אותנו לדכדוך או לייאוש. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. מדוע? כי רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות שהגלות האחרונה שבה אנחנו נמצאים, עיקר הגלות זה גלות הנפש. זה הצער שאנשים עוברים בתוך הנפש שלהם. ולכן אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו למעשה מתמודדים עם המקום הזה. איך אנחנו זוכים לא ליפול. כי היום מי שקצת יודע, אז היום מי שרוצה עבודה מ-8 בבוקר עד 12 בלילה, שיהיה או פסיכולוג או מאמן קליני, לא משנה איזה הגדרה של מטפל נפשי, אז מ-8 בבוקר עד 12 בלילה לא יפסיקו להיות לו אנשים. כולם עצובים, מדוכאים, וכל... מדוע? זה לפני כמה עשרות שנים זה לא היה ככה מצב. זה מצב שהולך ומגיע. מדוע? זה עובר על בינתם בליקותי הלכות. כי זה אחד מהסימנים שלפני הגאולה, הגלות האחרונה שאנחנו צריכים לעבור, זה גלות של דכדוך הנפש. היצר הרע בעיקר עובד איתנו בנקודה הזאת. לכן אנחנו צריכים לדעת את זה. ברגע שיודעים את זה, זה כבר האדם. רק שהאדם לא יודע את זה, אז הוא לא יודע שפה המקום שהוא צריך להילחם. לכן חשוב מאוד לדעת את הנקודה הזאת. לדעת את הנקודה הזאת, וברגע יש דברים, יש מצבים שאנחנו צריכים צער, אנחנו צריכים כובד ראש, צריך התבוננות, אולי צריך גם חרטה. אבל כל זה שזה תמיד יהיה במידה הזאת, במידה הנכונה. זאת אומרת, לשים לב שזה לא מביא אותנו למקום של עצבות ודיכאון. זה מאוד מאוד חשוב הנקודה הזאת. ובאמת היום רוב העולם מסתובבים ככה. דיכאונות, עצבויות.
אבל זה... צער ועצב זה די טריקי, זה די...
כן. יש שיחה בספר שיחות הר"ן. שמה רבי נחמן אומר, הוא קורא לצער לב נשבר. ואז הוא אומר, גבול דק בין הלב נשבר לעצבות. הוא אומר, לב נשבר כולו קדושה ועצבות כולו טומאה. וזה גבול דק מאוד. איך נדע לברר את זה? הבירור צריך להיות באופן כזה שהאדם ישים לב בליבו שהוא לא מתחיל להיכנס לכעסים ומריבות עם הקדוש ברוך הוא. בלב נשבר, אז האדם מרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא, רק הוא מתחרט על איזשהו דבר או מצטער על איזשהו דבר, אבל הוא לא נפרד מהקדוש ברוך הוא. עצבות זה פירוד מהקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין לב נשבר לעצבות? לב נשבר אדם מצטער על מציאות מסוימת, עצבות אדם כועס על הקדוש ברוך הוא. זה ההבדל. מה? זה השורש. זה בפנימיות של הדבר. מה?
זאת ההגדרה?
כן, זה ההבדל בין זה לזה. בפנימיות. זה בא בכל מיני לבושים. אבל הפנימיות של הדבר זה שאדם כועס על הקדוש ברוך הוא. ואז זה מביא את האדם לעצבות. צריך לדעת שאף על פי שלפעמים אנחנו עוברים דברים, כל אחד עובר מה שעובר, עם כל זה תמיד צריך לזכור את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא רק טוב ומיטיב איתנו, רק שאנחנו עדיין לא משיגים את הטובה שלו, ותמיד צריך לזכור את זה באופן כזה שלא נתחיל לריב איתו. אין, הנקודה היא לא לבוא למריבות עם הקדוש ברוך הוא. זה הבירור הדק בין שתי הדברים האלה.
ספר רגע למעשה,
אדם חולד
שהוא לא עושה מצווה אחרי זה,
כשאני אומר מצווה, אתה עושה אחד הסימנים, שאדם עכשיו אין לו חשק לעשות שום דבר. יש סימן של עצבות, זה הרבה אומר את הדבר הזה, סימן של עצבות זה, כשאדם עצוב, מה הוא רוצה לעשות? להיכנס למיטה, להגיד, אם הוא נשוי להגיד לאשתו, אם הוא עדיין לא נשוי להגיד לאמא שלו, תאיר אותי שתשמעי את התקיעה של השופע של המשיח. לא רוצה להכיר את העולם עד המשיח. לב נשבר זה הפוך, זה נותן לאדם חיות, הוא רוצה עכשיו לפעול דברים, הוא רוצה לעשות דברים. יש, אנחנו לא מרבים להגיד את זה, אנחנו גם מבקשים שלא יפרסימו את זה בשמנו, כי אמרנו שפעם מי יודע מה יעשו לנו, אבל זה כתוב. יש, היה לרמח"ל, היה אחד מגדולי התלמידים של הרמח"ל, קראו לו רבי משה דוד ואלי, בקיצור זה הרמ"ד ואלי. הוא חי לפני 270 שנה, הרמ"ד ואלי. הוא היה אדם מאוד מאוד גדול, ממש רואים בספרים שלו, יש לו 22 ספרים ממנו, רואים בספרים שלו ממש בחינה של רוח הקודש. באחד הספרים שלו הוא כותב דבר פילי, ממש דבר פילי. נזכור שהספר הזה נכתב לפני יותר מ-270 שנה. נכתב שמה, שלפני שיבוא משיח צדקנו, הוא אומר, יהיה כזאת מרירות בעולם, ואז הקדוש ברוך הוא יגלה בעולם עשבים כדי לעזור לנשמות לסבול את צער המרירות. אמרנו, רואה, בדרך כלל לא אומרים את זה, כי אחר כך יעשו בדץ הרמ"ד ואלי, יעשו הכשרי למהדרין על כל מיני דברים. אז רק אנחנו אומרים ודאי שלא נצטרך את זה, אבל צריך לדעת, מפה אנחנו לומדים איך הצדיקים ראו את המרירות הנפש שצריך לעבור. לכן
מרירות הנפש של האויבים, גויים, לא שלנו, נכון?
שלנו, זה הצער שעכשיו עם ישראל עובר, זה הצער. הנקודה היא לדעת, כל התורה של רבי נחמן באה ללמד אותנו איך להתמודד עם המצוקות הנפשיות האלה. כי באמת, אם אדם יודע את הדרך ואת העצות, הוא גם יודע לנצל מזה. הבעיה, מתי הבעיה היא? שאדם לא יודע מאיפה היצר תוקף אותו ואיך הוא תוקף אותו. לדוגמה, ניתן דוגמה, הלכה למעשה. לפעמים אדם, זה הרבה פעמים קורה, אדם מתחזק עכשיו בתשובה, וברוך השם הוא מתחיל ללמוד, הוא רוצה ללמוד איך לתקן את המידות שלו. אז הוא בא ושואל, תגיד, איזה ספר יש לתיקון המידות? אז אומרים לו, תשמע, יש ספר מאוד חשוב, נקרא ראשית חוכמה. בספר ראשית חוכמה הוא מחולק לכמה שערים, אחד השערים שלו זה נקרא שער העירה. אז בשער העירה יש שם דברי חז"ל, זה נקרא מסכת גיהנום. לא ידוע על זה, אבל יש כזאת מסכת, משניות, של מה קורה בדיוק שם בגיהנום. היצרה לוקח את הבן אדם לפעמים אל הדבר הזה, מתחיל ללמוד איתו. אדם מקבל יראת שמיים. אחרי כמה זמן, היצרה בא ואומר לאדם, תראה את המצב שלך, תראה איפה, כמה גרוע אתה. וכמה אנשים, אני אישית הכרתי, כמה אנשים נכנסו לדיכאון בגלל שהיצרה בא ואמר להם, תראו את המצב שלך. עכשיו, זה לא שהוא אומר דברים לא אמיתיים, הוא אומר דברים חלקיים, הוא רק אומר חלק מן האמת. לכן, נכון, יש לי הרבה מה לתקן, אבל אם אתה מתבונן בזה שאתה צריך לתקן, מיד תדע שגם יש לך את כל הכוחות לתקן, והקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוחות, והוא מחכה לך והוא רוצה שתתקן. היצר רע את זה לא אומר, הוא בא רק להגיד לאדם, תשמע, אתה כזה וכזה, אתה כזה גרוע, תראה מה עבר עליך, תראה איזה שטויות עשית, איזה טעויות עשית, ויש לו תורות, יש לו תורות שלמות. איך אנחנו יודעים שזה תורות של היצר רע? תסתכל על השורה האחרונה. אם אתה עצוב, זה תורה של היצר רע. אם אתה התחזקת בשמחה, בהתעודדות, אז קיבלת תורה של הקדושה. זה מה שמבדיל בין זה לזה. באמת רבי נחמן מלמד אותנו, רבי נחמן לא פותר אותנו מהעבודה. רבי נחמן נותן לנו הרבה עבודה. אבל מה עם אמונה ועם תקווה? כל הזמן צריך לדעת את הנקודה הזאת עם אמונה ועם תקווה. נזכיר את זה רק לסיום, דבר שהזכרנו בסוף השבוע שעבר, כשעמדנו פה על הגג, צריך גם לדעת, בד בבד בכל זה, שכתוב הרבה בספרי המקובלים, הרבה מהדברים שקורים היום לאדם, זה בכלל לא בידיו, אלא זה גזרה משמיים. זהו, אתה היית צריך לעבור מהלך כזה. למה? הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא יגיד לך למה. זה לא היה בכלל בידיים שלך. היום, רובה דרובה של אנשים שהם בעלי תשובה, בכלל לא בידם היה אם הם היו חילונים או לא היו חילונים. מה בן אדם? הוא קבע איפה הוא ייוולד? שאלו אותו איפה, באיזה בית הוא ייוולד, איזה חינוך הוא יקבל? אלא, זה היה מהלך שהקדוש ברוך הוא רצה. אני רציתי שאתה תבוא את המהלך הזה. למה? יבוא משיח צדקנו, יסביר לנו את הכל. יהיה שיעורי תורה, הוא יסביר לנו למה עברנו בדיוק מה שעברנו. רק אנחנו צריכים, למה זה חשוב לדעת את זה? שאדם יבין, אין לי מה להאשים את עצמי. אל תאשים את עצמך. אתה רואה שיש פה, שבך יש דברים לא בסדר? בסדר, אולי אתה צודק. מהרגע הזה ואילך תתקן. לא משנה מה שהיה. לכן ירד לפני כמה שנים שיר חדש באומן. מה שהיה היה, יקר להתחיל מההתחלה. זה לא משנה מה שהיה. אפילו אתה יודע שאתה עשית את השטויות הכי גדולות בעולם. אתה לא יודע למה עשית את השטויות. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את השטויות האלה. איפה אתה יודע? העיקר זה תמיד לדעת את הנקודה, עכשיו אני מתחיל. מהרגע הזה אני מתחיל עם אמונה ועם תקווה. ברגע שאדם יודע את זה, ואדם מבין שזה נקודה שהוא כל פעם צריך להתחבר אליו בחזרה, אדם יקבל את כל הכוחות, לא רק לתקן את עצמו, את כל העולם כולו. כי לאדם יהודי יש הרבה כוחות. היצר הרע רק מטרתו, עבודתו, להחליש את הנשמה שלנו.
כבוד הרב, אפשר לשאול איזה שאלה? אני קראתי היום איזה משהו והיה לי איזה חילוקי דעות עם מישהו אחר. רבי נחמן הוא גלגול של הבעל שם טוב והארי, נכון?
לא גלגול. הוא לא גלגול. הוא ממשיך דרכם.
היה רשום גלגול של רשבי, הארי והבעל שם טוב.
איפה? לא, לא...
ראיתי את זה בספר ואמרו לי שלא לקרוא את זה, זה סתם,
טוב, זה אנחנו לא יודעים.
לא, אבל הוא היה גלגול של הבעל שם?
הוא לא היה גלגול של הבעל שם. הוא היה ממשיך דרכם. הצדיקים שהזכרת, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו ארי והבעל שם טוב, זה באמת דרך אחת, זה מסלול אחד.
זה לא אותו נשמה.
לא, זה לא אותו נשמה. יש, בסדר, היום לא נדבר על זה, אם תזכור, לא בשבוע הבא. עכשיו, לצערנו, אנחנו אומרים, לצערנו שבועיים לא יש שיעורים. פשוט, מה? פשוט יהודי הגולה. עוד נושאים, אנחנו... ממש, לא בשמחה, לא בשמחה שעושים את זה ככה, אבל לא היינו רוצים את זה, אבל יש יהודים בניו יורק שצריך לחזק אותם ולהביא אותם לארץ.
ברוך השם.
כן. אז שבועיים הקרובים.